עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. הוא איש די מחריד, פשוט אדם נורא, חסר תרבות, בריון, ללא מעצורים, בלמים או גבולות. אדם שהייתי מרחיק מסביבתו את הילדים שלי בכל מחיר. מנהיג שכמעט ריסק את הדמוקרטיה האמריקאית ולקח את העולם כולו, עידן שלם אחורנית בהיבטי איכות סביבה, דמוקרטיה ומה לא. אבל היום אני רוצה להגיד לו תודה. תודה על התמיכה, תודה על הסיוע, תודה על רמת הגולן וירושלים והסכמי הנורמליזציה ותוכנית המאה, תודה על שפינקת אותנו, קלקלת אותנו, אפילו החנינה ביום האחרון לאביהם סלע היא מחווה יפה. בקיצור, כמה חבל שעד שמישהו אוהב אותנו כל כך, קוראים לו דונלד טראמפ. ובאותה נשימה, גם ברוך שפטרנו. תודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. באיגוד הבמאיות והבימאים חברים כמה מאות במאי טלוויזיה וקולנוע, 12 חברים בהנהלה, שפרסמה הודעה מגנה את החלטת בית המשפט המחוזי בעניין הסרט ג'נין ג'נין. פסק הדין פוגע לדעתם בעצם האפשרות ליצור יצירה דוקומנטרית, בוחר בדרך האלימה של השתקה ומחיקה של הסרט אחת ולתמיד. האיגוד אינו גוף צנזורה ואינו יכול לבדוק את אמיתות העדויות, אך אנחנו כיוצרות ויוצרי קולנוע איננו יכולים לשפוט ומסרבים לקבל עמדה כזאת שמבקשת למחוק יצירה. זהו, שאתם לא אמורים לשפוט, בשביל זה יש בית משפט. ופסק הדין לא מונע יצירה דוקומנטרית, אלא אוסר על פרסום עלילת דם במסווה של יצירה דוקומנטרית. אבל הנהלת האיגוד ממשיכה ואומרת, אנחנו בוחרים להתייצב לצידו של מוחמד בקרי, שתיעד בסרטו את מצוקותיהם וכאבם של בני אדם ברגעיהם הקשים, ובמשך 20 שנה עומד למשפט על כך. ככה? בקרי והמחבלים הם הקורבן. אני מסרב להאמין שמאות הבמאים חברי האיגוד מזדהים עם בקרי, ואם אינם כאלה שיעיפו את ההנהלה שלהם ויבחרו אחת שאינה מזדהה עם תומכי טרור.
מה אני יכול להוסיף על זה?
להשתעל בנימוס ולהתחיל לעבוד.
לקח כך בגרוני.
כן.
לא, אז גם אתמול וגם היום אתה כותב שוטרים ואתה בעצם גונב לי שוטרים מהפה, זה נקרא לשוטר בשמו. תראה, מעט מאוד פרשות מוציאות ממני את העצבנות ברמה שהדבר הזה מוציא ממני, זה פשוט אין לתאר. אתה יודע, אני, כן, זה לא אתה, אני לא מתנחל, אני בעד פתרון שתי המדינות, אתה יודע, תיאורטית, וליברל, ומה שתגיד, אבל מה, הבן אדם עשה סרט וטען שהיה טבח בג'נין.
כן.
הוא טען שחיילי צה"ל ירו בזקנים.
שהוא משקר, והחברים אומרים, אנחנו פה לא לשפוט.
יצירה דוקומנטרית אמורה להיות תיאור של המציאות, לא של דמיונות שווא. עכשיו, הוא עושה את זה בדם קר.
ודאי, וגם אמר שלא, לא אכפת מהדת. לו.
טוב, בסדר, עורכת אפרת קורמן, החייל השידור עידו כהן, התחילו חצאי הגמר.
כן, כן, אנחנו נדע מי מוביל, מי מתקדם, תכף.
כן, אנחנו נדע, כי אני מיד אקריא לך, אתמול היה רבע הגמר האחרון, של, אנחנו בוחרים את אושיית הקורונה המצטיינת, על מאזיננו. ומה שהיה אתמול זה כדלקמן. שמע, אני לא איש בשורות מבחינתך.
מה, אני לא?
קשה, אני לא יודע אפילו איך לבשר לך את זה.
הכל בסדר.
קודם כל הייתה אתמול התפוצצות, 5,631 מצביעות ומצביעים הסתערו על הטוויטר.
הסגר עובד.
57 מתוכם בחרו בנדב ויאל.
יפה, אני ניחשתי.
אפשר לקרוא לזה נדב והגמדים. במקום השני, פרופסור לס עם 16%, דולקת בעקבותיו עם 15%, פרופסור עידית מטות, וסוגרת הרשימה הלא כל כך מכובדת הזו, פרופסור אריה אלדד, שהאמת, הכנסתי אותו כמובן בשביל עצמי, כן, אבל... ובכל זאת, אתה יודע, בעל הדרך, למרות אתה לא היית מרועיין בשנה הזו, היית מרעיין, אבל עמדותיך היו ברורות לגמרי.
ואני אמצא את המקום והשעה להגיב.
וגם היו, הוכחו כנכונות. עכשיו, לקחתי את כל רבעי הגמר, לקחתי שני המנצחים מכל אחד, ועכשיו אנחנו בחצי גמר. צער הקורונה ייבחר בקרוב. תנהרו בהמוניכם באוטובוסים של איכילוב. חצי גמר ראשון, שיית הקורונה החביבה עליי היא 1. פרופסור גליה רהב, 2. נדב אייל, 3. פרופסור גמזו, 4. פרופסור ערן סגל. כבר אני רואה פה מקום ראשון ברור, אבל קרב מטורף על המקום השני. אוקיי?
טוב, בסוף תהיה מדליית הרד גם. בין הפותרים נכונה, תוגרל קופסת פרספקס יפה כמו אצל ראש הממשלה בשביל המזרק.
בשביל המזרק. על מה לא נדבר היום?
בשעות האחרונות של כהונתו, טראמפ העניק חנינה לאביאם סלע, המפעיל של פולארד. תודה, דונלד.
מייסד אליבאבא, ג'ק מה, שנעלם, צץ בחזרה. אפשר להירגע, הוא גם הגיע במשלוח אקספרס.
הפרקליטות מערערת על 7 חודשי עבודות שירות בלבד שנגזרו למורש נאור לנדאו שפגע מינית ב-17 בני 6-9. תודה לפרקליטות, אבל מה נסגר עם השופט הזה?
איגוד נעלי בתי הספר קורא למשרד החינוך לבטל את הבגרויות החיצוניות להסתפק בבית ספריות. טוב.
פורסמו מכרזים ל-2,600 יחידות דיור בירושלים, ביהודה ובשומרון. למה אין כל יום בחירות?
צוללות ושייטת 13 ערוכים במפרץ אילת לקדם ניסיון תקיפה איראני. חמינאי מבקש נון צדיק מדויק יותר אם אפשר.
פרפור פרוזדורים, רמה גבוהה של שומנים בדם, אלרגיות, קבקבה ודימומים במוח, זה התיק הרפואי של ביידן. רפואה שלמה לג'וזף רובינט בן קטרין יוג'יניה.
רובינט, חגית משה, האישה הראשונה שנבחרה לעמוד בראש הבית היהודי, היא המפדל זל, אמרה שנתניהו לא יתערב בבחירות הפנימיות ונשארה בחיים.
הפרקליטות. בסדר,
מחושב. אז אנחנו מתחילים?
קדימה.
יושב ראש ישראל ביתנו, גם שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו לא צריכים, אתה יודע, להצבן אותך הרבה כדי שתגיד תכף את דעתך על האכיפה במגזר החרדי, אבל האמת היא שאתמול גם אני התפוצצתי כשהתברר לי, ארי, אני מקווה שראית את זה גם אתה, שלא רק שהמגזר החרדי הוא הכי חולה בהפרשים עצומים גם מהמגזר הערבי, אין שם כמעט אכיפה. מספר הדוחות לגולגולת בערים הכי אדומות הוא אפסי. לעומת זאת, בג'יסר הזרקה יש 30% דוחות. זה... ובכלל במגזר הערבי, בקיצור, מה קורה פה ומה אתה אומר על זה?
תראה, קודם כל אני מצפה שתהיה אכיפה שוויונית. וכל עוד אין אכיפה שוויונית, חייבים להקפיא את כל הדוחות. לא יכול להיות שיש מגזרים שלמים או מגזר שלם שהוא למעשה פטור מדוחות, וגם אלו שכבר שולמו דאגו להחזיר אותם בדלת אחורית. בכלל, תראה מה שקורה מבחינת היחס שוויוני. אני, אתה יודע, אתמול סיירתי שם בנגב, הייתי אצל פיני בדש בעומר, אז שם היה אחוז תחלואה 1.5%, וכל המוסדות חינוך סגורים. ביתר אלית, אחוז תחלואה 29%, וכמעט כל המוסדות חינוך פתחו. אז גם זה, תראה, זה לא יכול להיות שגם במצפה רמון, גם באורנית, יישובים עם אחוז תחלואה, 1%, 2%, הכל סגור, וביתר אלית ומודיעין אלית ואלעד, הכל פתוח.
חבר הכנסת ליברמן, אתה היית בממשלה והיית במשרד ראש הממשלה והיית שר שנים רבות, תגיד לי, איך זה עובד? השר לביטחון פנים אומר למפכ"ל המשטרה או לממלא מקומו, תשמע, על אלה אל תאכוף כי הם חשובים לנו. איך זה, ראש הממשלה, איך זה עובד?
ארי, גם אתה היית כמה שנים בכנסת, ולכן לא צריך פה להתאמם, אבל כשאתה שמעת, אני בטוח ששמעת בטלוויזיה, שכבר אזרח חרדי מתקשר למשטרה, אומר, יש פה תלמוד תורה, אני כבר 7 או 10 ימים מתקשר, מבקש תבואו לסגור, כי יש פה חולי קורונה, ויש פה מישהו כבר בסביבה שנפטר. אז אומר לו השוטר, אומר, מה אתה רוצה? אתה לא מבין שאני לא יכול לבוא, שזה פוליטיקה, יש פה הנחיה פוליטית לא לבוא.
אבל זה אני שואל, איך היא עובדת ההנחיה?
מי נתן את ההנחיה? מי נתן את ההוראה, כמו ששאלנו פעם?
תראה, כולם מבינים את הרוח המפקד, וכנראה זה עבר מראש הממשלה לאוחנה, הרי לא במקרה אוחנה מונה לשר הבט"פ, הרי הוא לא מינה מישהו אחר דווקא אוחנה, הרי יודעים למה הוא בזמנו מונה למשרד המשפטים ולמה לבט"פ, ואוחנה יודע להעביר את זה יותר לדרג יותר למטה, וככה זה מתגלגל. אז שוטר, שוטר בתחנה בירושלים כבר אומר, אתה מבין שאני לא יכול לבוא כי זה פוליטי. אנחנו פועלים לפי הנחיה.
תגיד, אבל אתה יודע מה, אם מדברים על נתניהו, אז אתמול או שלשום כשהתפרסמו התמונות על החתונה המונית בבני ברק, הוא קרא לה שפיכות דמים. הוא לא חסך, את הפוליטיקאים החרדים כמעט לא שומעים, את גדולי הדור במגזר החרדי כמעט לא שומעים, אבל ראש הממשלה לפחות מילולית סיפק את הסחורה.
תראה, הוא כמובן, הרי הוא הסיסמוגרף הכי טוב, ברגע שהוא מבין שזה מסכן שלטונו, את ה... סקר הקרוב, שזה יש לזה מחיר בקלפי, אז הוא מיד מגיב. אם אין מחיר בקלפי, אז הוא מעולם לא יגיב. הרי גם כאן זה ברור. אבל בסופו של דבר, כשבמבחן התוצאה, במבחן המציאות, מה שאנחנו רואים, שגם היום אותה ישיבת גרודנו שראינו באשדוד שהפעילו אלימות נגד שוטרים, מאות שם השתתפו בקטטה. אותה ישיבה בבית שמש שגם שם הופעלה אלימות קשה נגד שוטרים, הם גם היו פתוחים גם היום. גם חתונה ראינו גם אתמול בגשם, וגם ראינו היום שכבר החבורה של החרדים קיצוניים אומרת שאם תפסיקו, לא תפסיקו עם אכיפה, אז אנחנו נחסום את הכבישים. קודם כל הם היו צריכים לדעת שיש סגר ולא אמורים לנסוע בכבישים, אבל תראה, יש פה באמת, הקימו פה מדינה בתוך מדינה, אבל הדבר הכי קשה שמי שבאמת פוגע במגזר החרדי זה אותם עסקני ש"ס ויהדות התורה שלא נותנים להם להתפתח וגם לא משמיעים קול צלול וברור כמו שעשה את זה, כמו שזה עשה אתמול יהודה משה זהב. ומי ששעה, אני דיברתי איתו גם טלפונית, זה היה פשוט...
כן, זה היה. הוא יושב שבעה על מות אמו, ואחיו מת מקורונה. אבל אני רוצה לשאול על ציוץ שלך מהיום. כתבת, ביבי רוצה לדחות את הבחירות ולהפוך את ישראל לדיקטטורה. אז הנה הסבר קצר על תופעת הדחיינות. היא מקושרת לדיכאון, הפרעות קשב וריכוז, ובעיקר לחרדה חברתית. ביבי, שחרר, אתה לא קשיר יותר. אתה רוצה להיות שר בריאות בממשלה הבאה? אתה עוסק בפסיכיאטריה.
אני אסתפק להיות שר האוצר, ואני מממן מערכת בריאות שתהיה לנו מערכת בריאות נורמלית, שלא נראה שבעיצומה של קורונה, שבעה בתי חולים ציבוריים שדומני, ארי, אתה מכיר אותם קצת, לפחות אחד.
כן, הייתי באחד מהם, בשניים מהם, גם בשערי צדק.
בשניים מהם שהם צריכים לשבות, לשבת מול משרד האוצר ולבקש נדבות. זה בעיצומה של המערכה נגד קורונה. זה טירוף מוחלט. אמרתי, זה כמו שולחים, אתה יודע, חטיבה לקרב, אבל אומרים, אין לנו נשקים ואין לנו כדורים. אגב, כשהם דיברו עם האוצר, אמרו להם, תלכו לאסוף תרומות. כלומר, שולחים את הבתי חולים בעיצומה של קורונה לאסוף תרומות, כי... הרי כבר אמרו שאין מגבלה לתקציב הבריאות. איך אין מגבלה? לאן הלך כל הכסף? עם שבעה בתי חולים מן המכובדים.
אבל על הדרך, ועם כל הכבוד לחשיבות העצומה של נושא בתי החולים, הזכיר אריה, ונדמה לי שזה עלה היום כאן ב-103, ב-79, את סגן שר הבריאות יואב קיש, שמדבר במפורש, שאם הקורונה נמשכת, גם במרץ, צריך לדחות את הבחירות. פוליטית אין לזה שום סיכוי, כי צריך לזה 80 ידיים, אבל מה אתה אומר על עצם הרעיון?
תראה, ברור שזאת יבלת ולא רעיון, וברור אם תהיה... עלייה בתחלואה, זה יסכן את שלטונו של נתניהו. זה לא שמישהו שם דואג לבריאות הציבור. ואסור שזה יקרה, ואני מקווה שאנחנו אכן נצליח להגיע לבחירות, ונצליח גם להחליף את השלטון, לא רק את נתניהו. אני אמרתי כמה פעמים שחשוב שגם אותו מוישה גפני בוועדת הכספים, וליצמן במשרד השיקון, ודרי במשרד הפנים, עם האחריות על הוועדות תכנון ועל מנהל החוסים, שכולם התחלפו. ולכן נעשה את המקסימום, ואני חוזר ואומר, פה חשוב שכל אותה רביעה, אותם ארבעת המפלגות שחתמו על הסכמים, על הסכמי עודפים, ימשיכו גם להיות מתאומים אחד עם השני, וגם עמדה ברורה, כי אני עד היום, אתה יודע, גם שם לא כל כך מבין אם באמת בנט הולך עד הסוף, או שהוא שומר אופציה לחבור לנתניהו. גם מגדעון סער אני רוצה לשמוע עמדה יותר ברורה.
אתה חושד שגדעון סער יש לו אופציה לשבת עם נתניהו?
לא, אני חושב שאני מצפה מגדעון סער עברה ברורה לגבי קואליציה ציונית וליברלית, ולא לשמור אופציה מהצעת עם ש"ס ויהדות התורה.
אבל השאלה היא אם יש בכלל כזו אופציה, אתה מדבר עליה הרבה. תסתכל על הסקרים, נתניהו מתחזק. קודם כל אמרת באיזה רעיון מפתיע שאתה תהיה מוכן לשבת עם מוחמד דראושה מהמפלגה הערבית הישראלית החדשה.
אני לא פוסל לאנשים בגלל שהם ערבים ולא יהודים. וברשימה המשותפת יש גם יהודים חברי כנסת. אותו עופר כסיף מבחינתי הוא פסול לא פחות מכל אלו שהחליטו לתמוך בחיזבאללה ולגנות את ליגה ערבית בגלל שהכניסו את חיזבאללה לרשימת ארגוני טרור. אבל באופן כללי, אם אני מסתכל מה שהיה אתמול, הסקר של מנו גבע בערוץ 12 דומני, יש 64 כרגע, 64 חברי כנסת בלי ש"ס, בלי יהדות התורה, בלי נתניהו ובלי רשימה משותפת. נכון להתמוד
כן,
בערך.
אתה מצפה מגדעון סער לחבור לקואליציה ליברלית כזאת כפי שאתה קורא לה, אבל אתה מתעלם מזה שבאמת בשאלות ימין-שמאל ושאלות לאומיות, המפלגות הדתיות יותר קרובות לו מאשר מרץ.
אריק, גם זה לא נכון. בוודאי אתה זוכר ש"ס נמנעו אפילו בהצבעה על הסכמי אוסלו. ובטח ובטח משה גפני וכל הפלג הזה בתוך יהדות התורה הם הליטאים, הם שמאל שבשמאל. אבל כרגע מה שאומר,
נתניהו הצביע בעד ההתנתקות ואתה ישבת איתו. אתה יודע שדברים משתנים.
שנייה. אז אני אומר, לא רק הוא, גם מבטיח בשלושה, אתה יודע, סבבים של בחירות. בכל שלושת הסבבים נתניהו הבטיח ריבונות על בקעת הירדן, ריבונות על כל ההתיישבות יהודית ביהודה ושמרון. כשאני הגשתי הצעת חוק על החלת ריבונות ישראלית על בקעת הירדן, נתניהו יחד עם מנסור עבאס ואיימן עודה ואחמד טיבי הצביע נגד והכשיל את זה. מה זה משנה? מה שכרגע עומד על הפרק זה נושא מאבק בקורונה והצלת הכלכלה. זה מה שעומד על הפרק. וכשיוצאים למלחמה לא שואלים האם הצבעת מרץ או הצבעת ימין או ישראל ביתנו. אנחנו במלחמה, כל אחד שמוכן להתגייס, חייבים לגייס אותו.
חבר כנסת ליברמן, תודה רבה לך, שיחה.
תודה רבה.
דבר והיפוחו הולכים בדיוק לקצה השני, ליושב ראש ועדת הכלכלה, איש ש"ס, חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום.
ערב טוב.
תודה רבה לך, אין לי הגדרה יותר טובה.
נכון?
מחלחל ריב ומלחמה לאיש שלום. דבר והיפוכו, כל הכבוד על הגדרה.
טוב, גם לא.
שלום, תעזוב אותי משלום עכשיו. יש לנו מספיק צרות בלי שלום.
לא, שלום בתוך החברה הישראלית, את פחד, לא
מתעשב. אנחנו מודים לך על העברה, שאריה לא יכנס פה ללחץ. אבל אנחנו נדבר על זה בהרחבה, חבר הכנסת מרגי, בוא נתחיל עם בתי החולים. אתה ביקרת שם היום, אתה נמצא בוועדת הכלכלה, זה די משוגע המצב שהכל שם קורס, האנשים האלה נופלים מהרגליים, הקורונה לא הולכת לשום מקום, ואומרים להם תלכו לשנורר.
אני אומר להם, כפי שאמרתי להם במעל, ואני אומר גם עכשיו, לכל מי ששומע אותי, מערכת הבריאות נתפסה בקורונה הזו במצב קשה מאוד עוד לפני המשבר, הם תפקדו יחסית למשרדי ממשלה אחרים בצורה יוצאת מן הכלל ואי אפשר לסמוך על זה, ואני קורא לבתי החולים הציבוריים וגם של הקופות, להכאיב למשרד הבריאות איפה שהם יודעים איפה להכאיב להם, להכאיב היום, כי מחר, מחרתיים, בתום המשבר, כולם יתפנו ללקק את הפצעים של המגפה, והם לא יהיו בסדר העדיפויות. היום, כן, מבקרים אותם למה הם יוצאים להשבתה היום, אין זמן יותר מתאים, אני חושב שמשרד הבריאות נמצא בניגוד ענייני, בכל סוגיית תקצוב בתי החולים, הגיע הזמן לפתוח את הסוגיה הזו של בתי חולים מיוחסים, בדרגה ראשונה, מיוחסים דרגה שנייה, מיוחסים דרגה שלישית. ברגע שיש חוק בריאות ממלכתי שמאפשר לי כפציינט לבחור איך אני מטופל, אני חושב שצריך להיות, צריכה להיות מערכת שוויונית. מי שמכיר את הסוגיה הזאת, היא לוקה בהרבה ליקויים, אפילו בסוגיית הרכש. לא מספיק שלא מתקציבים אותם כפי שצריך בצורה ריאלית, גם קובלים אותם ברכש שירותים.
אבל את הבעיות אנחנו מכירים, מה אפשר, מה, איך אפשר לפתור את זה?
מה מפריע היום לעצר לתקצב אותם על פי תקציב 2020?
מאחר, הנה אני אומר, מאחר. ואין היום כרגע ממשלה, והממשלה עסוקה במשבר הקורונה, ויש קופסאות היום, שלא יספרו שאין קופסאות, יש קופסאות וניתן, אם רק רוצים, וכדי שהממשלה תרצה, וכדי שהאוצר ירצה, ומשרד הבריאות ירצה, צריך להכאיב למשרד הבריאות. כל עוד משרד הבריאות לא מגיש תוכנית, ולא, אין לו עניין לפתוח סוגיה תקצוב בתי החולים, הנושא הזה לא יהיה סדר היום. לכן אני קורא להם לא להרפות, להכאיב. זה לא פוליטיקלי קורקט בתקופה הזו שמערכת הבריאות תאיים בסוגיות כאלה ואחרים, בתי חולים יאיימו על משרד הבריאות בסוגיות כאלה ואחרות. אני חושב שאין להם ברירה, הם חייבים לעשות את זה היום.
טוב, בוא נעבור עכשיו קצת לפוליטיקה. בכל זאת, שמע, ליברמן, אתם קוראים לו מסית ומדיח ומחחר מדענים, אבל...
רק אני מבקש ממך, רגע, חבל לך על המשאב הציבורי היקר הזה שאתה מחזיק בו, לבזבז אותו על משהו שהוא לא רלוונטי. פעם היה רלוונטי, הביא אותנו לשלושה מערכות בחירות מיותרות, היום הוא כבר לא רלוונטי, למה להפוך אותו לרלוונטי?
יש אנשים שיגידו שההפך, שזה שנתניהו לא ויתר, וכשהוא ראה שהוא לא מצליח להשיג 61, ולא ויתר ולהתפנות כמו, אתה יודע, קיים את העצה שהוא נתן לאולמרט, ללכת להגן על עצמו, בכוחות עצמו, לא מתוך כס ראש הממשלה. זה מה שהביא אותנו לשלוש מערכות בחירות, וגם לעובדה שאין עכשיו תקציב מדינה, ואריה דרעי, הרי מנהיג המפלגה שלך, הוא זה שנתן את הערבות, שאם נתניהו לא יקיים את הרוטציה, הוא ידאג לזה.
את הכתב ערבות הזה, אף אחד לא ראה שום
לא צריך כתב, אמר את זה פומבית, הוא אמר את זה בציבור.
אז אני אומר לך מה הוא הבטיח, הוא הבטיח לכחול לבן בגלל החשש, והיה להם ספק שנתניהו יקיים את הרוטציה, אמר להם אם נגיע לרוטציה ונתניהו יעשה תרגיל כזה או אחר, אני אהיה שם בשבילכם.
חבר הכנסת מרגי, זה קמח תחון, סליחה. השאלה היא...
לכן בוא נעבור לשאלות מעשיות.
עכשיו הוא נתן ערבות חדשה, אגב, שהוא יביא את גדעון סער, יחזיר אותו
עולם. הוא הבטיח לציבור שהוא יום אחרי הבחירות יעשה הכל להביא את גדעון סער ואת נפתלי בנט, ואני חושב שזו קריאה של מנהיג אחראי וממלכתי, וטוב שהוא עשה את זה.
חברי הכנסת מרגי, הסקרים האחרונים לפחות די יציבים בכך שנתניהו לא יכול להרכיב ממשלה רק יחד איתכם, ואפילו לא עם ימינה. איזה מין קואליציה אתה רואה במתאר כזה, או שאנחנו הולכים לעוד מערכת בחירות?
תקשיבו, עכשיו נתתם גם קודם וגם עכשיו, הכל פתוח במערכת בחירות, הסקרים נכון. היינו פה, ראינו מנהיגי מפלגות כאלה ואחרים שאמרו read my lips ותגלח לי את הספם ועוד הרבה דברים אחרים וקמה ממשלה. אז בוא, אנחנו כרגע שס בכל אופן, עסוקה ב... במטרה אחת, להקים ממשלת ימין בראשות נתניהו, נקודה. דברו איתנו יום אחרי, כרגע אנחנו עסוקים בהקמת ממשלת ימין בראשות נתניהו.
השאלה היא עד כמה ועד מתי, ברגע שזה לא הצליח בסבב א' 19, סבב ב' 19, סבב א' 20, עכשיו סבב ג' 20, עכשיו יהיה סבב ד' 2021. המדינה בינתיים היא בת ערובה, עוד מעט שלוש שנים בלי תקציב. מתי יקום מישהו עם אומץ ויגיד לנתניהו, אדוני, יש כאן מדינה.
היחיד שיכול לומר את זה לנתניהו זה הציבור. כל עוד הציבור...
הוא אומר את זה לנתניהו כל פעם מחדש?
לא,
הציבור לא יודע שאתה...
הוא הופך אותו למפלגה הגדולה ביותר.
כן, אבל אנחנו לא משטר מפלגתי, חבר'ה. אנחנו משטר של קואליציות.
ידידי, המכובד והמלומד, ואני מבין אותך, אבל אתה תנסה להבין גם אותי, שאני אומר לך, שאתה רק תבין מה שאני אומר, דברים פשוטים, לא עמוקים. הציבור, פעם אחר פעם, בוחר בנתניהו ובמי שתומך בנתניהו במסות גדולות, כשהציבור ישנה דעתו, אני הדמוקרט הכי גדול בכנסת, תעקוב אחריי. ברגע שהציבור אומר אחרת אני ארים ידיים. כרגע הציבור נותן פעם אחר פעם לנתניהו את המנדט להקים ממשלה.
תגיד, שאלה אחרונה, טוב, אני חולק על מה שאמרת, אבל בסדר, זה הודעתך
ולגיטים. מותר לך,
לא, הכל סבבה. למה אתם כל כך מתנגדים לכוונה להגביר את האכיפה ולהגדיל את הדוחות, כשאתם רואים שבמגזר שלכם פשוט ההפקרות חוגגת, אין מילה אחרת.
תקשיב, כשאתה אומר מגזר שלכם, אני יכול להתקומם.
מגזר חרדי.
אין לי, רגע, אין לי הרבה מקום ברכב לומר מגזר שלכם ולהתקומם, כי אני במושב צפוף כזה וצמוד. אז בוא תקשיב טוב טוב. יש קבוצה פורעת חוק שאנחנו פעם אחר פעם קוראים למשטרת ישראל למצות איתה את הדין. החברה החרדית בכללותה שומרת על ההנחיות ומשלמת מחירים כבדים מבחינה אובייקטיבית ממשבר הקורונה. יש קבוצה שפורעת חוק, תראה מה שאתה רואה בפריעת בעבירות על החוק ועל ההנחיות קורונה, זה עובר כחוט השני על כל סוגיית המשילות והאכיפה של משטרת ישראל בתחומים רבים. שהתכבדו ממשלת ישראל ומשטרת ישראל ביחד לפעול שההנחיות שלהם והחוקים והתקנות שאנחנו עובדים עליהם קשה בכנסת ייחפו. אם יש קבוצה פורעת חוק בחברה החרדית שמצאו איתה את הדין, הנה אומר לך
את זה. אבל למה לא להגדיל את האכיפה? האם יש קבוצה פורעת חוק? אני מסכים איתך.
תקשיב, אני שואל לך שאלה, האכיפה לא מוגברת, מומשה כבר עד תום?
לא, את הדוחות במגזר החרדי ביטלו.
אני שואל לך שאלה, תראה, אנחנו בכנסת אתם חוקקים ואני מחוקק ותיק. כשאתה מבקש להגדיל את רף הענישה או להוסיף אכיפה כזו אחרת, באים המשפטנים הדגולים שאני בדרך כלל נר לרגלי בחקיקה, הם אומרים לי, תגיד לי, מיצית את כל היכולות הענישה והאכיפה הקיימים? למה סתם להגביר?
חבר הכנסת מרגי, אנחנו מלחמה, מה זה מיצית? אתה רואה מה קורה? אני מסכים איתך שזה מיעוט.
אם אתה לא מטיל קנס של 500 שקל, למה שתטיל קנס של 1,000 שקל? הבעיה היא שבאמת לא מטילים את הקנסות.
או מבטלים אותם.
רגע, רגע, ואם אתה שומע ועוד מתגעים בזה, שעצרו רכב, מצאו שם לא פחות ולא יותר 5 מאומתים נוסעים בזדון, 5 פצצות מתקתקות נוסעים בזדון ושולחים אותם הביתה במקום לשלוח אותם או למתקן סהרונים או לכלא הילון, אז אין אכיפה, יש צפצוף בחסות החוק, בעידוד החוק.
פה אנחנו מסכימים כולנו. חבר הכנסת יעקב מרגי, תודה.
תודה רבה.
פרופסור עופר מרין, מנכ"ל בית החולים שערי צדק, שלום.
ערב טוב.
שלום רב.
מחר ב-10:30 בבוקר, הפגנה מול משרד ראש הממשלה בירושלים. אז הדסה, שערי צדק, לניאד, מעייני הישועה ושלוש בתי החולים בנצרת. מה בעצם אתם אומרים ומה אתם מבקשים ומה אתם דורשים?
היום זה שבוע מאז שיצאנו בצעדי מחאה יותר ציבוריים. זה אחרי שנה שאנחנו פונים למשרד האוצר ולמשרד הבריאות במילה אחת שלא השתנתה במשך שנה, למעשה משך שנים, אבל די בהחליט בשנה הזאת, הם אומרים מילה אחת, שוויון. מילה הבסיסית ביותר, הברורה ביותר. משרד, למי שלא מכיר,
זהו, הציבור לא מבין מה ההבדל בין בתי חולים ממשלתיים של קופת חולים וביניכם.
אז אני אסביר, האמת שההסבר הוא 20 שניות ואפשר להבין את הכל. בתי חולים במדינת ישראל, מסיבות היסטוריות, מחולקים לבעלויות שונות. 50% מבתי החולים, יש 27 בתי חולים כלליים של המדינה, 50% מהם שייכים אל המדינה, הממשלה האחראית אליהם, בתי חולים ממשלתיים. הגדולים בהם הם שיבא, רמב״ם, איכילוב, זה 50%. 30% הם בתי חולים של קופת חולים כללית, הגדולים בהם זה בלינסון, קרמל, סורוקה, ו-20% הם בתי חולים ציבוריים, זה השבעה בתי חולים שמנית עכשיו. רובם דרך אגב קמו לפני שמדינת ישראל קמו, שני בתי החולים של ירושלים מסיבות היסטוריות הם בתי חולים ציבוריים, המדינה ללא ספק.
ומה אתם לא מקבלים שמקבל שיבא?
אז עוד פעם, בשני משפטים, הכלכלה של בתי החולים היא נמצאת תחת רגולציה של קביעה של מחירי יום משפוז ומחירים של פעולות שונות. מסיבות שונות המדינה החליטה שהדבר הזה יהיה במחירי הפסד. כלומר, כל 27 בתי חולים בגלל החלטה רגולטורית מסיימים בגירעון. מה המדינה עושה? היא לא יכולה באמת שבתי החולים שלה יסתיימו בגירעון, כי צריך שלם מזכורות. היא מזרימה, והסכומים הם מאוד ברורים. היא מזרימה 5 מיליארד שקל בכל שנה לבתי חולים שלה ולבתי חולים של קופת חולים כללית. 7 בתי החולים שהזכרת מקבלים ביחס לחלקם, זאת אומרת, ביחס למיתן, כבר אמרתי שהם לא שווים, פחות מחצי מהחלק היחסי שאנחנו אמורים לקבל. אנחנו מקבלים, אם אתה רוצה, אני אגיד לך סכומים, אנחנו אמורים, השביעה, אם היינו, אחרי השיטה השוויונית, היינו מקבלים 1.2 מיליארד, אנחנו מקבלים 350 מיליון שקל. זה נתונים של משרד הבריאות, זה לא נתונים שאנחנו ממציאים. ונותנים לנו שליש תקצוב לעומת בתי חולים אחרים, ולכן,
אז עכשיו,
בתי חולים, הם חדי פירעון, זה מה שקורה.
עכשיו, אחרי ששני הפרופסורים, אתה ואריה, התישו את המאזינים ממספרים, אני רוצה שאתה תספר לנו, אם אפשר, מה המצב בבית החולים? האם אתה על סף קריסה? מה חסר לך? האם יש לך כסף של משכורות? איך זה פוגע בתפקוד כשאנחנו בסיס של כל השיאים של מלחמה נגד קורונה?
אז נפריד בין שני דברים. המילה קריסה מוזכרת הרבה בהקשר של קורונה, אז אני כן צריך לתת איזה מילת הרגעה לאומית. בתי חולים כולם, לא מדבר שרי צלק, עובדים מאוד קשה. הצוותים, אנחנו לפעמים מתחילים להשתמש במילה מסירות, נשמע כבר בתור איזה קלישאה, זה אמיתי. עובדים 24/7 להציל כל חולה קורונה, מבוגר, צעיר, בכל גיל, בכל מצב. אז עובדים קשה. אז קודם כל אנחנו לא בקריסה, אני שם את הנושא של הקורונה בצד, אם תרצה לדבר על זה באופן נפרד. ברמה הכלכלית, בתי החולים האלה, כל השביעייה, חיים כל השנים, התחדד מאוד בשנת 2020, חיים מהיד לפה. אנחנו כל שבוע באים לאוצר ומחפשים פתרונות. הפתרונות לפעמים זה בהזרמה של כספים, לפעמים זה בהלוואות שאנחנו מקבלים, לפעמים זה בפניות לבנקים. אנחנו פשוט חיים, זה לא סיסמה, אנחנו חיים מיום ליום. שערי צדק לפני שבוע לא היה יכול לשלם את המיסים שלו, את מס הכנסה שערי צדק צריך לשלם, אנחנו לא שלם, פשוט אין כסף, בתזרים אין כסף. ואנחנו נגיע בסוף החודש, ואני צריך שלם לספקים, ואני מקווה שנמצא את הכסף, אז אנחנו עוברים למשכורות, וככה אתה חי מיום ליום, אנחנו נשלם משכורות לעובדים, אני לא אוכל להסתכל עצים בעיניים, העובדים שעובדים מסביב לשעון, הם לא יקבלו שכר, אבל זה יפגע בספקים, זה יפגע ביכולת שלנו לשלם מיסים. בואו, שיהיה ברור, לא נוכל לשרוד, לא נוכל לסיים שבעה בתי חולים שמטפלים בשני מיליון איש. שני מיליון איש,
באחרות
השבעה,
בתי חולים,
אנחנו לא נוכל לתת להם
קולך, כיפור. קולך נשמע בבהירות ובצלילות, תודה.
תודה רבה לך.
תודה.
חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש סיעת כחול לבן, שלום.
שלום, ערב טוב.
שלום, בן שלום, אריה, מה שלומכם?
אז אנחנו בסדר, כמו שאתה רואה פה, ואתם רציתם לקדם את חקיקת חוק הכנסות, זאת אומרת, הגדלת האכיפה בגדול, כי אני לא כל כך השתכנעתי ממסיכה עם חבר כנסת מרגי, שהמצב כל כך בסדר, גם אם יש מיעוט חרדי שמפר, צריך, כל הציבור צריך להתקומם על זה, ומי מטרפד את זה?
הליכוד. הליכוד לא מוכן להעלות את הצעת החוק שעברה ממשלה כבר לפני חודשיים להצבעה במליאה. הם מונעים את זה בכל דרך. אגב, זה לא רק כנסות, אולי זה החלק הפחות חשוב בחוק. החלק היותר חשוב הוא מתן הסמכות לרשויות מקומיות, למשטרת ישראל ולמשרד הבריאות, לסגור מוסדות חינוכיים שמפרים את הסגר. היום אין להם סמכות לסגור אותם בצווים מנהליים, ולכן הם יכולים להמשיך פתוחים, יבואו את עולם כנס והמשיכו ללמד. אין להם שום יכולת לסגור את זה, ואנחנו רוצים בחוק לסגור את הפרצה הזאת ולאפשר להם את הסמכות לסגור את המוסדות האלו, והליכוד מונע בגלל התחת שלו מהסיעות החרדיות את הענת החוק להצבעה בכנסת, במליאה. היום יודעים שהיום מכיוון שאנחנו בפגרה צריך את אישור הממשלה לכינוס מליאה, והליכוד ממשיך בטריקים ושטיקים לראות איך אפשר לדחות את זה לשבוע הבא, אולי אחרי שהסגר ייגמר, אני לא יודע מתי.
אבל חבר הכנסת גינזבורג, אם המשטרה לא אוכפת כנסות של 500 שקל, מה יגרום להם לאכוף כנסות של 1,000 שקל? מה תועילו בתקנתכם?
אבל ראשית, אני אמרתי שהחשיבות בחוק זה פחות הכנסות. אגב, אני ראיתי מספרים פנומנליים של כנסות, אבל זה לא המהות. אלא אי אפשר לסגור.
מה ראית? ראית כנסות בעיקר אצל הערבים.
ראיתי כנסות בכל המגזרים, גם הערבים, גם חרדים וגם בציבור הכללי, אבל תארו לכם את כל המוסדות החינוך בירושלים, בבני ברק, במקומות אחרים, שפועלים עם עשרות ומאות תלמידים בתוך מוסד חינוכי, ואי אפשר לסגור אותם.
אני אסביר לך למה אי אפשר לסגור אותם. האנשים האלה לא מפחדים למות, הם יודעים שהם מדביקים, הם רואים את מודעות האבל יום-יום, אחת על השנייה, אז שני שוטרים יפחידו אותם? המוות לא מפחיד אותם.
אנחנו לא נמצאים פה, אנחנו נמצאים במדינת חוק, ואם אנחנו רואים שהרשויות רוצות לסגור מקום שמפר סגר, אין להם את הסמכות לסגור אותם. ולכן אנחנו רוצים את החוק הזה כדי שאפשרו לסגור את כל אותם מוסדות חינוך שמפרים את הסגר, למנוע את קהלויות של חתונות וכולי. את הדברים האלה אנחנו רוצים לקבוע בחוק, דבר שהיום אין, הוא לא קיים, הם מוחרגים מתוך חוק קורונה. והליכוד הצערי עושה שימוש ציני בקורונה בגלל שיקולים פוליטיים במקום שיקולים מקצועיים, כדי לקרוץ לשותפים שלו מהסיעות החרדיות. ועל כך אנחנו מתקוממים, ומנסים לפעול לכך ששבוש הכנסת יכנס את מליאת הכנסת, למרות שאנחנו מפגרה, כדי להביא את החוק הזה בשלוש קריאות.
אתה יודע מה הבעיה שלכם, איתן? ההתקוממות שלכם גם היא נרפית כזאת. אתה יודע, אתם נותנים לו למנות מפכ"ל בלי להתעקש על פרקליט המדינה. אתם מאפשרים לו להעביר עשרות מיליארדים בלי להתעקש על תקציב המדינה. אתם תמיד איכשהו בקו הזמן, על קו הגמר קורסים.
תראה, כשאנחנו לא מאפשרים את זה, אומרים, איך אתם מאפשרים? ישראל לפני הכל. כשאנחנו כן מאפשרים, אומרים, איך אתם מאפשרים? אתם לא מאפשרים.
כאלה אנחנו, נודניקים, חבל לך על
הזמן.
ולמה מינוי מפכ"ל זה פתאום אינטרס שלהם? עד היום הסבירו לנו למה שהם לא ממנים מפכ"ל זה האינטרס שלהם.
אנחנו היינו בעד מינוי מפכ"ל, ואנחנו חושבים שגם צריך למנות את פרקליט מדינה. אנחנו אפשרנו את מינוי פרקליט, את מפכ"ל המשטרה. אנחנו, הם לא אפשרו את פרקליט המדינה, אז מינו אותו כמובן למקום. אבל כך הם פועלים. הכל שיקולים אישיים ופוליטיים. ככה זה כשאדם יושב יותר מדי שנים בשלטון, הוא יותר מדי נמצא בתוך המעגל הפנימי שלו, וכל מה שמוביל אותו זה אך ורק שיקוליו האישיים והפוליטיים. הוא שכח לגמרי את טובת הציבור הכללי. הוא ציני כלפי כל דבר, הוא רואה מנדטים ולא רואה חולי קורונה, אנחנו רואים את זה, הוא אומר את זה בדבריו, הוא כבר לא מבין מה הוא אומר, ולכן הגיע הזמן להחלפת השלטון בהקשר הזה. אני שמח שכחול לבן לפחות מחזיקה חצי מהממשלה הזאת, ומחזיקה בעמדות כוח משמעותיות.
ועכשיו אפילו צרפה את איציק שמולי.
תאר לך, לא היינו היום במשרד המשפטים, לא היינו במשרד הביטחון, בתרבות וספורט, בעוד משרדים.
הוא התעלם באלגנטיות.
אנחנו נשמח, אנחנו נשמח את הספקות של כל אדם, אנחנו קראנו לו ייחודים של כל מפלגות הציר הליברלי, דמוקרטי, במפה הפוליטית, ואני מקווה שכל המפלגות ידעו לשים את האגו שלהם בצד, להתאחד לרשימה אחת גדולה, כדי להתמודד בבחירות האלה.
חבר הכנסת איתן גינזבורג, אתה רוצה שכולם, אתה בעד ייחוד של כולם?
אני בעד ייחוד של כל מפלגות,
שמתחילות באלף
כל מפלגות הליברליות. אני מרץ כבר הודיעו שהם לא התאחדו עם אף אחד, אבל נראה לי שכל
מי אתה חושב שכחול לבן צריכה להתאחד?
אני רואה את אפשרות לאיחוד גם עם יש עתיד, גם עם ישראלים, גם עם בוגי אלון ואופר שלח וזליחה. כל מי שרואה את עצמו כדמוקרט, כליברל, כסיעה ציונית.
ומה עם דני אטום המסכן? למה אותו אתה מקפח? חבר הכנסת גינזבורג, תודה רבה לך על שיחה.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה, בערב טוב.
ראות מתתיה אורגון, תעשה דיווחי תנועה. אחר כך אנחנו נעשה כמה דברים נוספים, כולל נקפוץ לאמריקה, משביעים שם נשיא, חכו לנו. יאללה, אמריקה. גיל תמרי, שליח 13, וושינגטון, אלן.
ערב טוב.
שלום לכם, מה נשמע?
תגיד, אתה כבר ראית השבעות. מה ההבדל בין האירוע עכשיו, ביידן הולך להישבע, יחד עם סגניתו קמלה האריס, מהשבעות קודמות? הרי אנחנו בעידן אחר, אנחנו אחרי טראומה משוגעת, סידורי הבטחה חסרי תקדים, כמו שנהוג להגיד וכולי.
זה לא דומה לשום דבר שראינו עד היום. מעולם ב-152 מהשנים האחרונות, לא הייתה העברה לא מסודרת של השלטון בארצות הברית כמו העברה הזו בין הממשל של טראמפ, בין דונלד טראמפ באופן אישי לבין המחליף שלו, וזה התבטא בכל הרמות. אתה יודע, בשלב הזה כבר היו אמורים לרוץ במקביל שתי המערכות, המערכת הממשלית של ביידן, כדי שהיום, ברגע שביידן נכנס, גם כל הקבינט שלו, רוב הקבינט שלו, יכול להתחיל ולתפקד. ביידן נכנס לבד לבית הלבן, אין איתו אף אחד, שום מינוי שלו עדיין לא אושר על ידי הסנאט, שעדיין נשלט על ידי מנהיג רפובליקני לעוד כמה שעות. התיאום לגבי ההיערכות לקורונה, יש פה 400,000 מתים, אף אחד לא יודע מה לעשות עם החיסונים, לביידן יש תוכנית לחסן 100 מיליון בני אדם בתוך 100 הימים הראשונים, אבל הוא מגיע לשוקת שבורה, כי טראמפ רק התרברב שהוא עושה הכל, אבל הוא בעצם לא עשה כלום, ועד עכשיו חוסנו פחות מ-10 מיליון בני אדם בארצות הברית, שאנחנו מחסנים פה כבר כמעט חודש ימים אנשים, זה מספר שפשוט לא יעלה על הדעת, בכתב הזה ייקח לארצות הברית 5 שנים כדי להתחסן, אין כאן חגיביות, יש כאן חיילים, 25,000 חיילים ברחובות. יש כאן...
שעשו להם בדיקות רקע לכולם, כדי לא לגמור כמו סדאט, שהרי נרצח על ידי חיילים מהמשמר כבוד שלו.
בדיוק, למרות שכולנו יודעים שהחיילים האלה לא באמת יכולים להגיע לנשיא, כן. הם נמצאים במעגלי הבטחה, הם מרוחקים מהסיקרט סרוויס
ועובד. גיל, תגיד לי, אני מודאג מהמזוודה הגרעינית. בדרך כלל מעבירים מנשיא לנשיא, מה, הוא השאיר לו את זה על המיטה בקומה השנייה? מה הוא עשה עם זה?
לא, לא השאיר, הוא נסע עם זה לפלורידה. הוא נסע עם זה על אירפורט
וואן. אנחנו מודים לך.
ושכפלו אותה. מה שעשו, הבינו שלא יוותר על המזוודה הגרעינית. אז נתנו לו ללכת עם הבייסבול לפלורידה, בדרך, בזמן שהוא באוויר, יפעילו את העתק שלה וינטרלו אותה. נקווה שבמהלך המהלך הזה לא כמה טילים ישתחררו.
שלא יברק באיזשהו מקום.
בדיוק, בדיוק, רק בגלל הסיברון הזה. נקווה שזה יעבור בשלום, אבל בעיקרון אפשר להגיד ש... ברגע שטראמפ ינחת בפלורידה, כבר הוא לא יוכל ללחוץ על המתג הגרעיני.
גיל תמרי, תשמור על עצמך שם, תודה רבה לך שיחה.
להתראות לך.
תודה רבה.
דן ארבל, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
דן ארבל הוא דיפלומט ישראלי ותיק, שירת גם בוושינגטון, נמצא בוושינגטון, מרצה באמריקן אוניברסיטי בוושינגטון, היה סגן השגריר בוושינגטון, הרבה וושינגטון. תשמע, בוא תסכם לנו קודם, אומרים טראמפ, גם אני אומר, היה מאוד מאוד אוהד ישראל, אבל בסוף אתה מסתכל על העולם, הסינים התחזקו, פוטין התחזק, כל מיני דברים, זאת אומרת, זה לא שיש לו איזה שהם הישגים משמעותיים. מצד שני, ביידן מביא את כל אנשי אובמה, דבר שמעורר פה עצבנות, סדר לנו את זה.
תשמע, טראמפ משאיר אחריו אכן כמה הישגים במזרח התיכון, כמו שציינת, בדמות הסכמי אברהם, אבל במקומות אחרים בעולם, הוא בסך הכל מותיר אדמה חרוכה מבחינתו עבור ביידן, שביידן יאלץ לעסוק בשיקום מערכות יחסים מסורתיות שהיו לארצות הברית, אם זה בנאטו, אם זה בנות ברית של ארצות הברית באירופה, אם זה לשקם את כוח ההרתעה האמריקאי, את התחושה שיש על מי לסמוך בוושינגטון. זה הרבה מאוד פסיכולוגיה, אבל זה גם אסטרטגיה, ויש פה לביידן, יש הרבה מאוד עבודה, כמו שאמרתי. סוגיית צפון קוריאה שנותרה ללא מענה, איראן שאומנם מופעל עליה
לחץ בדיר, אבל לא קרצה. באיזה קדימות הוא ינסה לטפל באיראן, בהסכם הגרעין עם איראן?
כולם מסכימים על זה שהוא דבר ראשון יפנה לזירת הפנים וינסה לפעול קורונה, כלכלה, מתחים בין גזעים וכל מה שהיה פה בשבועיים האחרונים, הכיתוב הפוליטי. אבל כשהוא יפנה לענייני חוץ, איראן תהיה די גבוה בסדר העדיפויות שלו, ודאי במזרח התיכון היא תהיה נושא מספר אחד, ואין ספק שהם יחזרו, לפחות יחזרו למדוחה של הסכם הגרעין, ויראו אם הם יכולים לשחק. העובדה שהבחירות לנשיאות באיראן נדחו עכשיו לאוקטובר, מרחיבות את חלון הזמן לממשל ביידן לנסות כאילו ולהגיע לאיזושהי הסדרה של העניין הזה. הם ינסו...
שאלת השאלות, דן, אתה מכיר את זה יותר טוב מאיתנו, האם האמריקאים יבואו עכשיו למסע ומתן לא בדרך המאוד פייסנית ורופסת שבה נקט ממשל אובמה? צריך בסוגריים להדגיש, איראן קרובה היום לגרעין הרבה יותר מאשר ביום שבו נכנס טראמפ לתפקידו, מצד שני היא גם קרובה לקריסה הרבה יותר, ואפשר עכשיו לנצל, כי להסכם ההוא לחזור עכשיו זו פשוט תבוסה. הרי מה שצריך ומה שאנחנו וגם בעלות בריתה של ישראל פה לוחצות על אמריקאים, זה להתנות את ההסכם החדש גם בהערכת הדדליין, גם בסגירת הוואקום של הטילים הבליסטיים והטרור. השאלה היא, כשהוא מביא את כל הוונדי שרמנים האלה וטוני בלינקנים, שזה ממשל אובמה מלא מלא, אם יש סיכוי שזה יקרה?
אתה צודק, בן, ויש פה באמת שתי אסכולות שנאבקות זו בזו בתוך הממשל החדש. אחד זה אותם וונדי שרמנים למיניהם שהתגשת שרוצים חזרה ללא תנאי להסכם, והסכולה האחרת שאגב בלינקן אני לא בטוח שבאותה דעה של וונדי שרמן לחלוטין,
טוב שאתה, טוב שאתה מעביר את זה,
שרוצה להכניס שינויים ורוצה לנסות ולא לחזור מיידית, ובכל זאת להציב לאיראן תנאים מקדימים לפני שחוזרים באופן מלא. והשאלה מי יגבר, בקולו של מי, ידו של מי תהיה חזקה יותר על העליונה, במאבק הזה בין שתי האסכולות האלה, ואנחנו נדע את זה בחודשים הקרובים, לא, בדי לא עכשיו.
האם לג'יי סטריט יש אוזניים קשובות בממשל החדש?
בהחלט. ג'יי סטריט אחרי 4 שנים של, שהם היו במלונה, הם חוזרים בגדול, מבחינת הקשרים שלהם בממשל החדש, כל אנשי הממשל החדש הזה בהחלט קשובים, מאזינים, מחוברים לג'יי סטריט גם בקונגרס. יחד עם זאת, לא צריך להפריז בכוח שלהם, בכל זאת הם בעיקר מחוברים לצד הדמוקרטי, לחלוטין לא מחוברים לצד הרפובליקני. איפאק אני חושב שבעמדה אבל יותר מוחלשת הפעם, מתחיל את הקדנציה הזאת של ביידן בעמדה קצת יותר מוחלשת, כי באמת עם שליטה דמוקרטית גם בבית הלבן וגם בסנאט בית הנבחרים, העבודה של איפאק קצת מתייתרת, לא לגמרי בלתי חשובה, אבל קצת פחות ממה שהייתה.
טוב, לא עשית לארי ערב נעים עכשיו עם הג'יי סטריט, למרות שאני חייב לציין שיש לג'יי סטריט בישראל מנכ"ל חדש, איש יקר מאוד, ציוני גדול, נדב תמיר, איש משרד החוץ, דיפלומט מאוד מנוסה ומאוד מוכשר. יש לנו 30 שניות, הם יכולים לחזור בהם, בירושלים ורמת הגולן הם לא יחזרו. נושא ההכרה בהתנחלויות הוא מאוד שביר, נכון?
כן, כן. תראה, אני חושב שהם יחזרו, הרבה מאוד מהלכים יחזרו אחורה, הכרה בהתנחלויות, הסיוע לפלסטינים, הקונסוליה בירושלים, אונרה, כל הדברים האלה בהחלט יחזרו. השגרירות, אולי לא, השגרירות ודאי לא תחזור, ורמת הגולן, אני גם כן חושב שבסימן של הגדול, אבל באמת הרבה מאוד מההחלטות של טראמפ יחזרו אחורה. נושא הנורמליזציה יאומץ על ידי ביידן, אבל הוא ייתן את זה לסטייט דיפארטמנט לטפל, ולא הוא בבית הלבן יעסוק בזה, וגם הם לא ישלמו במטבע אמריקאי, מה שנקרא, למדינות ערביות, כדי שיעשו שלום עם ישראל.
תודה על השיחה הזו.
תודה, ויום טוב.
העורכת אפרת קורמן, אחראי לשידור עידו כהן, עורך הדיגיטל, לעורכת הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופון ופרימו, מחר אריה ימונה לסמנכ"ל ג'יי סטריט.
כן, ואני אהיה פה עם רוני.
נכון. אז נתראה שבוע הבא, ביי.